קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדן לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדן.
שובי השולמית, פסקה שנייה, שורה שנייה מסוף העמוד, שובי השולמית מתקשרותיך האבסורדית על הובך, אנחנו מדברים על הברית, הברית האיתנה אל מול כל תרדות הזמן, אל הובך, שהרי גם החזקים שבקשרים עשויים להינתק, הזמן היא משתנו, ההיסטוריה משכה בהילוכה, אין עוד תועלת בייחוד המושתת על ברית, עד רבה הוא נסע למקור של סבל וכאב, שואל זה מציע לבטל את קשרי הברית המיושנים, הקושרים את השולמית אל האהובה. ואולם זו איננה מנסה לנמק באורך רציונלי את נאמנותה המושלמת ומסירותה הבלתי מוגבלת לאהובה. היא מודה כי נאמנותה ומסירותה היא מבחינת תעלומה גם בעיניה שלה. אין שום טעם בדיון על אודות נאמנותיה האיתנה ובניתוחה של נאמנות זו, כיוון שהשולמית פועלת כאותה אישה הצוללת בהשפעת חוויה נלבת ואדירה אל תוך מחול קצוב ומשקר שאין לו סוף. בקצרה, קהילת הברית היא על היסטורית, במובן זה שהיא מחזיקה בעמדות קבועות אל מול אירועים היסטוריים ומשתנים דרך קבע. הרב ליכטנשטיין נוהג לצטט גוי אחד דווקא, שאמר שמי שמנסה להתחתן עם הדור שלו בדור הבא יהיה אלמן. זאת אומרת שאנשים מנסים להתאים את עצמם בדיוק למציאות מסוימת ושוכחים, מתנתקים קרונות על בטווח כאילו של דור שתיים הם ייעלמו. יש סיפור מדהים על זה שפעם בצרפת היה מקובל מאוד, וחשבו שזה מאוד הגיוני, שלא יהיה בכלל, התנגדו לגירושין. זה הגישה הקתולית, כן? התנגדו לגירושין, וזה היה הגישה הרווחת בעולם, וזה היה נתפס כלא מוסרי. איך זה שאתה מתחתן עם מישהי, קוראת את הברית, ופתאום מנתק את הברית? ואז היו רבנים, שבאו ואמרו, לא, איך של אורתודוקסים, באו ואמרו שבאמת צריך לבטל את מוסד הגירושין ביהדות. זה מוסד לא מוסרי. היום הקדמה מבינה שהגירושין זה דבר לא מוסרי. ככה הם כאילו באו אמרו. אלא שהקדמה התקדמה עוד יותר, והגירושין הפכו להיות דבר, דבר הפוך, כן? צריך מאוד מאוד להיזהר. זה אגב בגלל זה, אני לא יודע אם אתם יודעים, פרס נובל נותנים רק אחרי 30-40 שנה שאדם מגלה משהו. אלא אם כן זה פרס נובל לשלום. אמרתי לכם את זה, לא?
כן.
ש? כן, עוד לפני, כן. אבל לא, עכשיו ברצינות, הם צודקים, כן? כי צריך פרספקטיבה של זמן כדי לבחון דברים. אנחנו, היום רוב הפרשנים, הפרספקטיבה של זמן זה בערך 5 דקות שעברו בין משהו שקרה למשהו שהם אומרים. כבר צריכים לתת הסברים וכו' וכו', אבל באמת דברים נמדדים בפרספקטיבה רחבה של זמן. הברית הזאת, העוצמה שלה, זה הערים ירבו שהוא הגבוהות המוטל, וחסדים יתך לא ימוש, זה העוצמה שלה, וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. ופה אני רוצה להוסיף עוד משהו חשוב, תראו. חלק מהעניין הזה זה גם ענווה. ענווה זה אומר שגם אם אני עכשיו חושב שגירושין זה דבר לא מוסרי, אני משוכנע בזה שזה לא מוסרי, יש עוד דברים, גם דברים שאני לא רואה עכשיו. השולמית הזאת אפשר לחשוב שהיא מטורפת. אז וי את האהובך הזה, מה זה השטויות האלה? יש אירועים חדשים ויש זה, ואפשר לבוא להגיד, וזה אחד הדברים, אני חושב שהעולם הפוסט-מודרני הרי צץ, התחיל ממנו, אני לא יודע אם אתם יודעים, בסוף המאה ה-19, הצליחו לפתור את כל בעיות היקום, כמעט, חוץ משתי שאלות שנשארו לא פתורות. אמרו, יש לנו, פחות או יותר הצלחנו להסביר הכל. כל הדברים הסברנו וזה, נשארו שתי שאלות לא פתורות. קטנות. מאחת מהם התחילה תורת היחסות, ומהשנייה תורת הקוונטים, שהפכה כמובן את כל מה שאנחנו יודעים על פניו. כן? והיום ההבנה באמת אומרת שאנחנו לא יודעים הכל. זה, שמעתי הרצאה מאוד מרתקת. יש, אין לא זאת את השם שלו, איך קראו לו? מפת כבודו, זה פרופסור אונה, אם אני זוכר נכון, שהוא האוצר של איינשטיין, אלברט איינשטיין, את הספרייה שלו הוא העביר לאוניברסיטה העברית, אני לא יודע אם את כולם, לפחות את רובה, חלק מכריע ממנה, והוא מתעסק הרבה עם הוצאת הכתבים שלו. והוא אמר, שאני לא זוכר אם הוא ציטט את זה בשם איינשטיין, אני חושב שבשם איינשטיין, שכל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו יודעים שאנחנו יודעים פחות. ויש איזו ענבה מסוימת שגם אם אתה עכשיו חושב שגירושין זה דבר רע, דבר רע, אתה אומר לצלך, אוקיי, זה מה שאני חושב עכשיו, אבל יש גם משמעות לדברים היסטוריים. יצא לדבר על זה בדיוק היום עם אחד החבר'ה על הנושא למשל של נתינת טבעת חתונה. אז אני שמעתי מישהו מאיזשהו מקום שקידש לשתו בעזרת תנ"ך. אז כשדיברתי עם אותו אחד, אז הדגשתי את, את הדבר הקטן שהפריע לי באותו סיפור, שלקדש אישה בעזרת תנ"ך, זה אומר שאתה חושב שהאישה היא החברותא שלך. היא לא החברותא שלך, היא בת הזוג שלך. דווקא אני חושב שטבעת הרבה יותר ממחישה את זה. לא בזה שאתה נותן לה כסף, אלא בזה שאתה, אתם קושרים אחד את השני בקשרים רומנטיים, כן? נתינת טבעת זה אירוע רומנטי. דווקא, אני חושב שגם אמיתית אותה. זאת אומרת, שהרעיון שלו גם לא היה מוצלח, כן? אבל מה שיותר הפריע לי, אבל זה בסדר, לא חושב שזה כזה נורא, בסדר. אבל מה שיותר הפריע לי זה השחצנות, שבלי כוונה, אני באמת חושב שזה בלי כוונה, זה נבע, אני מניח מרצון טוב, אבל בלי כוונה, אני לא רוצה לבוא ולהגיד, אני יודע יותר טוב, אני מבין כבר מה העניין הזה של הטבעת, אני מבין כבר את הדברים האלה, ואני עכשיו עושה מה שנראה לי. אני יודע הכל, ומתוך מה שנראה לי, אני עושה מה שאני חושב שאני צריך לעשות. ופה אתה בן אצלך, סליחה, בסדר, יש איזה מסעות מסוימת, לא תמיד היא מוצדקת, אבל גם לא תמיד מה שאני חושב, אני בטוח בהכל. ופה הנקודה הזאת של איזשהו משהו יציב, וההבנה הזאת שדומה שאני חושב היום לא בהכרח זוויות שאני רואה היום, אני רואה אותה מחר, אתם יודעים כמה פעמים יצא לי להתלבט, אתה מתלבט על דברים, סתם בשטויות עכשיו, אני אומר, אתה בונה בית, בסדר? אתה מתלבט על דברים ואתה חושב משהו היום, ואחרי יומיים אתה חושב אחרת, יש לי דוד, שלימד אותי כלל מאוד מאוד חשוב. אמר לי, אל תקבל אף החלטה, וואו, זה, אתם יודעים מה? עם כל זה שהייתם בכל השיעורים שלי, מתחילת הזה, עד עכשיו, רק הכלל הזה, לא אומר שקיבלתם דברים מוכנים, אבל לפחות אני יודע, אתם תנשקו אותי אחרי 120, על מה שחסכתי לכם. אל תקבלו אף החלטה תחת לחץ, תמיד תקחו 24 שעות לפני החלטה משמעותית. זה נכון, הרבה פעמים מציעים לכם הזדמנויות. לא יודע, אתם עוד לא במקום הזה, אבל זאת אומרת, ראיתי את זה לאחרונה, לפני כמה חודשים, אני לא צריך לקנות מיטה. אתה נמצא בתוך חנות. האיש של החנות זה המקצוע שלו. הוא יודע איך להכניס אותך לאווירה כזאת, שבה אתה חושב שהמיטה הזאת ממש מתאימה לך. הוא יודע להגיד את הנימוקים הכי משכנעים וכו' וכו' וכו'. אבל אחרי כמה שעות פתאום אתה רואה דברים אחרים. ואז הוא בא אליך ואומר לך, תקשיב. אם אתה סוגר עכשיו, אני יכול לעשות לך מחיר, בומבה של מחיר, אבל רק אם אתה סוגר, אתה בטוח אתה סוגר עכשיו, רק אם אתה סוגר עכשיו. והוא גם מלחיץ אותך, וגם יודעים ליצור איזו תחושה כזאת לא נעימה, שלא נעים לך, כאילו, מה הבעיה, מה, אני יכול לעזור משהו? אתם צריכים עזרה? רוצים קצת לחשוב את זה? בסדר, תחשבו, אחרי שתי דקות. כן, עכשיו.
שלא נעים לך ממנו.
כן.
כאילו אתה מרגיש
כמחור עליו. כן, בדיוק. ועד התירוץ שתמיד חילץ אותי במצבים הנוראים האלה. זה, אנחנו קיבלנו החלטה, זה מאוד נראה לנו, זה ממש נראית החלטה מצוינת, תודה רבה על ההצעה, אנחנו לא מקבלים החלטות כאלה מיד, אנחנו חושבים עליהן 24 שעות. למה? אבל למה? למה צריך, שריטה, עזוב, אנחנו משוגעים. אני אומר לכם, לפני, במיוחד, תיזהרו, במיוחד מהדברים האלה, למרות שעכשיו נראה לכם שזה הגיוני, אתם יכולים להיות בסיטואציה מסוימת, זה נראה לכם הגיוני, קחו את עצמכם לצד קצת, תחשבו קצת, לא תמיד מה שאתם רואים עכשיו זה מה שתראו אחר כך. בסדר? זאת למעשה הנקודה גם של ההיסטוריה, כן? לא תמיד מה שאתה רואה בתור החנות, אני אומר לכם, זה פשוט לא יאמן, הם אנשים, הם מוכשרים במקצועם, זה יפהפה לראות את זה בחוץ, מלבד זה שזה אלמא דשיקרא, ושהם מרמים, לא מרמים, אבל שהם, לא משנה, גורמים לבני אדם לחשוב דברים שהם באמת לא מדויקים, אבל זו נקודה חשובה, שאם אתה מבין את זה, שאתה צריך לפעמים זמן. זה אחד הדברים חשובים לדעת שהארץ מסתובבת. זאת אמירה, אגב, חשובה מאוד שהארץ מסתובבת ולא השמש, לדעתי. הנוצרים שנאו את האמירה הזאת, כי הייתה נראית להם. אני באמצע שיעור, תקשרו לאמא, בסדר? ביי. הנוצרים שנאו את האמירה הזאת, בגלל שהיא נראתה להם כאילו הארץ היא לא המרכז. ואם הארץ לא המרכז, האדם וכו' וכו'. ולכן הם, אתם מכירים את הסיפור עם קופרניקוס. סיפרתי לכם. שהוא כתב את זה וכתב לפני זה שזה רק חיטים צה. סיפרתי לכם את זה. אבל האמת היא שזה שהארץ מסתובבת, זה דווקא דבר בעיניי מאוד יפה. כאילו שאנחנו כל הזמן זזים, כל הזמן בתנועה, כל הזמן מתקדמים. כל הזמן דברים שאנחנו לא רואים פה, אנחנו נראה מחר, כן? לפעמים יש לכם דילמות, תדעו לכם, זה גם נכון הפוך. לא רק בדברים שאתם בטוחים שנכונים. הדוד שלי הזה שסיפר לי על זה, הוא סיפר על זה פעם, הגיע לאיזה כנס כזה, שבו כל מי שנכנס מקבל שבוע נופש לא יודע, בחיפה או משהו, ושם הם משכנעים אותך לקנות חבילת נופש, והם משכנעים את כולם. את כולם הם משכנעים, הם יודעים לעשות את זה. אתה חייב לשבת כדי לקבל את החבילת נופש הזאת בחיפה, אבל הם פשוט יודעים לשכנע אותך. הם שכנעו את כולם, חוץ מדוד שלי. דוד שלי אמר לי, אמר להם, תקשיבו, אתם מה זה משכנעים אותי, אתם אומרים דברים מאוד הגיוניים, יש לי כלל 24 שעות. יצא משם והתאפס על עצמו וחזר לאיתנו. יש אמירה אחת מאוד מעניינת בהקשר הזה, שהיא קשורה גם לעניין הזה. כשסיברת לכם על המנוף, עיקרון של המנוף? כן. כן? שמה? אם רק? כן. כשהיוונים גילו את המנוף, הם מאוד התלהבו מהרעיון הזה. מאוד התלהבו מזה. עד שאחד אמר שאפשר להרים גם את העולם, יהיה לנו נקודת משם מחוץ לעולם. כן? זו נקודה חשובה, שלפעמים אנחנו צריכים לראות את הדברים מבחוץ כדי... גם פה, הקשר הזה, העוצמה שלו גם נובעת מזה שהוא הוא, 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 הוא מוגן משינויים. הוא משהו מעבר לכל ה... דברים הזמניים. עכשיו בדיוק האדם לא סובל את בת הזוג שלו. למה? לא יודע למה. אבל הוא מבין שיש פה משהו יציב, משהו הרבה יותר משמעותי, משהו יותר נצחי, משהו... כאילו איזה ברית כזאת שלא תלויה עכשיו מצבו החריגי. לאור משוואה הזו שמציב התנ"ך בין האיחוד שבין הנישואין לבין הברית, יכולים אנו לומר כי בקהילת הנישואין שיסודה בברית, מתקיימת מערכת יחסים הדומה לזו המאפיינת הברית המטאפיזית. מחויבות מוחלטת ואי אפשרות לשינוי. בלשון אחרת, שני מאפייני המיוחדים של הברית מציינים גם את קהילת הנישואין. אף בקהילה כמו קהילת הנישואין סובלת מעצם מהותה, מכל החולשות ומחוסר השלמות של המצב האנושי, מערכת היחסים ההדדית שבין שני השותפים היא בעלת אופי מוחלט, המקיף לא רק זכויות של קניין, גם זכויות קיומיות. אז דיברנו על שני מאפיינים של ברית. א', שזה משהו מקיף. זה לא רק אני חייב לך 1, 2, 3. יש פה משהו מקיף, זה לא זכויות קניין. זה לא שאם אנחנו מתחתנים, אז אתה חייב לפרנס אותי, ואני חייבת לשטוף את הכלים. לא. אנחנו עכשיו שותפים. מאחד אותם קשר אישי, החודר עמוקות על התחומים הנסתרים ביותר של האישיות האנושית. ההסכם שבנישואין טוען למחויבות מוחלטת, למעורבות שאין לה גבול. היהדות אינה רואה עין בעין לא עם הפרשנות הקתולית של הנישואין, ולא עם התפיסה החילונית שלהם. מצד אחד, היהדות קובעת שאין צורך לרומם את הנישואין על ידי פעולה פולחנית או על ידי מעשה שיש בו חלק לאנשי הדת. הנישואין אינם צריכים להיות בחינת מסתורין כדי שיזכו להכרה ולאישור. אם יש לקדש את הנישואין קובעת היהדות, אז האדם הוא היחיד שיכול ורשאי לקדש אותם. זה דבר מדהים שאנחנו לא שמים לב אליו. הרי לקדש בני זוג שהופכים להיות משפחה אחת, זה הדבר הכי גדול, היצירה האנושית הכי גדולה שבן אנוש יכול לעשות. שפתאום אישה הופכת להיות קשורה לאיש, משפחה, אם היא הייתה עד עכשיו ישראל, פתאום יכול לאכול בתרומה, יש את איש, יש המון המון הלכות. מי יכול ליצור דבר כזה מפעים? כהן הגדול, נכון? הרב הראשי, הוא ייצור כזאת קדושה, נכון? אומר הרב סולובייצ'יק, זה מה שחושבים הקתולים, הם טועים טעות מרה. לא? מי שיוצר את הנישואין, זה מי שאחראי לנישואין. נכון, יש קדושה, אבל זה רק אותו אדם, האדם עצמו, הוא היחידי שמסוגל לעשות את זה. זה לא משהו מבחוץ, זה משהו מבפנים. על פי נקודת המבט היהודית, אין שום צורך במעשה על טבעי של החסד האלוקי כדי לרפא ולגאול את פעילותו המינית של האדם. אין צורך באיזו התערבות חיצונית. הטבעי נעשה לאישי, החומר הגס מזדקך והחול מתקדש, לא על ידי התערבות אלוקית, אלא במעשה האדם. האלוקים קורא לאדם לטהר ולגאול את עצמו ולהעלות את האינסטינקטיבי והטבעי לדרגת האישי והמשמעותי. כן? זאת אומרת, הוא אומר פה שהקדושה נובעת מהמציאות. זה מתקשר עם הדברים שדיבר עליהם, אתם זוכרים ממש ממש בתחילת הדרך, לגבי תוכים פרק א' פרק ב'. נחזור לזה? לא. פרק א' פרק ב' דיברנו על זה שהקדושה לא מגיעה על ידי מבחוץ, כאילו על ידי באמת איזו התערבות זרה, שכאילו כל הקטע המיני וכל הדברים האלה הם דברים רעים, ושטוב, אין מה לעשות וכו', ואז יש את הכומר שמצליח לרומם את זה. לא, האדם עצמו, הדברים האלה הם דברים טובים. האדם עצמו נדרש לבוא ולקדש ולרומם אותם. זה צד אחד. מהצד האחר, הנישואים אינם רק מוסד אזרחי, הסכם של תן וכך הנוגע לשאלות של רכוש ותענוג, ששותפים בו שני אנשים עצמאים לאהבה אירוטית ולחיים של נוחות. כן? מצד אחד הנצרות באה ושוללת את האנשים שצמאים לאהבה אירוטית ולחיים של נוחות. נכון? הם אומרים, זה רע, זה רע, זה רע, זה רע, 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 תתרחקו מזה. אין ברירה, אתם חייבים להתחתן, אתם לא כמרים. אז בסדר, תתחתנו, אבל הכומר יחתן אתכם, ואין ברירה, טוב, תולידו ילדים, נו, מה לעשות, יאללה, נו. לא, כן, זה צד אחד, אבל הצד השני זה גם לא נהנתנות. יש הנאה. הבדל בין הנאה לנהנתנות. אתם מבינים מה ההבדל? הנאה זה משהו אחד, נהנתנות זה להפוך את זה לתרבות שלמה. כן? אדם נהנה, זה דבר טוב, דבר חיובי, זה דבר הכרחי. אבל נהנתנות, כן? מה שאומר, אנשים, זה לא סתם הסכם של שני אנשים שצמאים לאהבה אירוטית ולחיים של נוחות. כמובן, קהילת הנישואים מיוסדת בידי בני אנוש, אני בתחילת עמוד 59. זהו מוסד אנושי שנוצר בסיס הסכמה הדדית של שני צדדים. ועם זאת, מקורו האנושי איננו ממעד את משמעותו המטאפיזית. הנישואים הם הרבה יותר מחברה פורמלית או שותפות יעילה, זו קהילה של ברית, הניזונה מן המודעות להשתייכותה המוחלטת של חברי הזה לזה. יש פה עניין של אותה ברית שהרב סובייצ'יק יסביר גם בהמשך איך היא מרוממת ומקדשת את כל העולם הטבעי הזה. היא לא מתנתקת והיא לא מוותרת. כן? הוא אומר, המוסד האזרחי זה סתם זה ויתור. אתם רוצים ליהנות, היא רוצה ליהנות, הוא רוצה ליהנה, אוקיי, ליהנות, בסדר, מתאים לך, מתאים לה, יאללה, בואו, תעשו הסכם, תעשו ככה או זה. לא מתאים, מצינו את הקטע, נעבור לדברים אחרים. אומר, לא. כן? הנישואים, כמוהם כאיחוד שיסודו בברית, מתייחדים בתחושה עמוקה של נאמנות ואמון. האהבה האירוטית בתור רגש, אין בה לא יציבות ולא התמדה. ביסודה היא חוויה של השתוללות יצרים, שהיא מעצם טבעה ארעית בלבד. התשוקה לגיוון ולשינוי נעה מעצם מהותה. המאהב אותו דון ג'ואן, מקפץ בהתלהבות ממעשה אהבים אחד למשנהו, מונע בידי כוח בלתי נשלט. הוא חייב לוותר על אהבה אחת כדי שיוכל ליהנות מאחרת. הוא צריך לחוות בבת אחת את כל חוויות האהבה כולן, ולגום בטירוף את גביע התענוגות התומו. היציבות והשגרה מערערות את יסוד מהותו של הארוס. השאיפה המטורפת ליהנות מכל התענוגות בני החלוף, דוחפת את הארוס אל דרך ההתרגשות והרפתקאות. הארוס איננו מכיר את הישנות. הוא טר אחרי צורות חדשות של יופי, פנים חדשות, חיוכים חדשים ותאוות חדשות, ומתרגש מן החדש ובז לישן. נתחיל לדבר על זה, נמשיך אותו אחר כך. מה שעכשיו? טוב, תראו, לפני הרבה שנים הייתי בצבא, בקורס, איזשהו קורס, ודיברתי עם איזה חבר חילוני, שהוא אמר לי, אני לא זוכר איך הגענו לדבר על זה, למה בכלל דיברנו על זה. אני באמת לא זוכר, אני חושב, ההקשר היה מעניין, אני באמת לא זוכר אותו. אז הוא אמר לי, כשהוא נמצא עם מישהי, אתם מניחים איזה דון ג'ואן כזה, קיבוצניק מאיזה מקום, כשהוא נמצא עם מישהי מאוד מאוד טוב לו, אבל אחרי שהם עושים מה שהם עושים, היא מגעילה אותו. הסיבה, והוא כאילו, אני לא זוכר, זה היה לפני הרבה שנים, אני חושב שהוא גם דיבר אחרי זה בהקשר, על משהו קשור ליהדות, אבל אני באמת לא זוכר, אז בואו נעזוב את זה. אני זוכר גם שפעם שמעתי, היום זה ככה יותר מדליק לדבר, לא מדליק, זה טרגי גם, אבל יותר ככה פופולר, כאילו, דברים יותר אטרקטיביים. אני זוכר שדודו טופז דיבר פעם, שמענו לדבר, הוא אמר שכל הקשרים שלו עם בנות זוג, זה כמו העסק של האבות שהוא עושה עם טלוויזיה. שזה כל הזמן הוא עושה משהו, אבל הוא רוצה עוד סיפוק ועוד לעלות ועוד לעלות ועוד לעלות. כן. עכשיו, אני רוצה עוד להסביר את זה בעזרת השם בהמשך, אבל יש שני סוגים של מה שאדם עושה עם היצר שלו. יש אדם שכל הזמן רוצה לספק את היצר, וזה לא נגמר אף פעם. ואנחנו נדבר על זה עוד פעם, אבל זה לא מקרה שהתרבות המערבית מגיעה לכל מיני דברים חולניים של אלימות תוך כדי פעולות כאלה של קשר פיזי וכל מיני דברים כאלה, כדי לאתגר ולאתגר ולאתגר. אדם רוצה להיות בה משהו שונה ומשהו שונה ומשהו שונה. זה לא נגמר. כי אדם כל הזמן מחפש משהו שונה ומשהו שונה. ובמה זאת יש אפשרות אחרת. כן? וזה ליצור את הקדושה הזאת בתוך ההנאה הגדולה הזאת. וואו. כמה זמן יש לנו? אני אדבר על זה קצת, ואנחנו נמשיך את זה בזאת השם עוד שבועיים, גם לא, שלושה, אני לא יודע מתי שנגיע לעניין הזה. תראו, יש שני סוגים של יצרים באדם. יש יצרים באדם שאדם נהנה מהמצב עצמו שהוא נמצא בו, ויש יצרים שבהם האדם נהנה מהפעולה. אתן לכם דוגמה את זה מיצר האוכל. יש מצב שאדם נהנה מלאכול ג'אנק פוד כזה, המבורגר, רוצה לטרוף, נכון? הוא נהנה מהטריפה, הוא מאוד רעב למשל, כן? הוא יכול לאכול, לאכול, בכלל הוא נהנה מזה שהוא אוכל, הוא מבחינתו רוצה רק לאכול ולאכול ולאכול, נכון? מתי הוא מפסיק לאכול? כשהוא בא להקיא, לא כשהוא סווה, הוא סווה הרבה לפני זה, נכון? האם הוא נהנה, האם אני יכול לעצור רגע ולהגיד לו, אתה נהנה? ממה הוא נהנה? מהכיבוש, נכון? מהעשייה, לא מהמצב שהוא הגיע אליו. לעומת זאת, אם אדם יושב במקום מעודן, אוכל בנחת, עם חברים, באווירה נעימה וכו', לא בעזרת לטרוף, לאכול בנחת, לאכול, לעצור, להפסיק. כן, זה פעולה אחרת. זה פעולה אחרת. אותו דבר שייך גם לגבי קשר, למשל, במוזיקה. יש מוזיקה שאדם נהנה מלשמוע אותה, והוא נהנה פשוט מלשמוע ולשמוע ולשמוע, וזה לא מביא אותו למקום אחר, מקום יותר נעים יותר. יש מוזיקה מסוימת שגורמת לאדם להיות במקום רגוע. כן, יש מישהו שאוהב מישהי ונמצא איתה. אחרי שהוא מפסיק לעשות את הפעולה הזאת, עדיין טוב לו איתה. טוב לו, באופן כללי טוב לו. כן? ויש פעולות מסוימות, כן? אגב, אצל גברים זה הרבה יותר מאצל נשים, שאדם רוצה רק לספק את יצרו, הוא גמר לספק את יצרו, הוא מחפש משהו אחר. הוא לא הרוויח כלום. כמו אותו אדם שאכל המבורגר. הוא לא הרוויח כלום. הוא לא מרגיש עכשיו יותר טוב ממה שהוא הרגיש לפני זה. מה? הוא מנסה לשחזר בעזרת דברים נוסטלגיים את הדברים האלה, וזה רק עוד יותר. אוקיי. לדעתי זה חולני. זה חולני, זה לא בריא. אני אדם שחי לא בעולם שהוא נמצא בו. תסתכל על אנשים בני 50 שחיים בתוך עולם נוסטלגי, שמה היה כשהם היו בני 18. אדם צריך לחיות את הרגע. להרגיש טוב עם הרגע הזה, לא לנסות לעצום עיניים ולהיזכר, לנסות לשחזר את אותם דברים. אדם שנהנה ממה שהוא כל הזמן משחזר ומשחזר ומשחזר, זה גם לא יספיק לו באיזשהו שלב, כי הוא תמיד ירצה עוד ועוד ועוד. הוא תמיד ירצה עוד ועוד ועוד, זה אף פעם לא יספק אותו. הוא גם אף פעם לא ממש נהנה. אדם שאוהב מישהי, טוב לו. הוא מאושר. אדם שמספק עצמו הוא לא מאושר כשהוא אוכל המבורגר. יכול להיות שיש לו את אותה ענה, אז יש לסוגי ענאות שונות לגמרי. אתם יודעים מה הרומאים עשו? סיפרתי לכם, נכון?
כן.
הרומאים, הם מאוד מאוד רצו לאכול, אז הם היו אוכלים, ואוכלים ואוכלים, ואז נגמר המקום בבטן, אז מה הם עושים? מכניסים שתי אצבעות לפה, ופולטים הכל. ואז מכניסים עוד פעם ואוכלים. זה פחות או יותר מה שאתה מתאר. זה מגעיל, נכון? זה מגעיל. לא, 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 אז
זה... אבל זה יכול להיות סבבה.
אוקיי. זה, עכשיו אני אדבר אפילו רק מזווית...
אנחנו מדברים על זווית כאילו של יופי ותרבות וזה, אז ברור שזה מגיעיל, השאלה אם כל העניין בא...
אני...
תרבותי
אז... ו... לא, לא דיברתי, לא, 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 לא דיברתי על תרבותי, דיברתי על עושר. דיברתי על הרגשה של שלמות, דיברתי על הרגשה טובה של האדם עם עצמו. האדם אחרי שהוא עושה את זה, הדבר האחרון שהוא מרגיש זה שלמות והרגשה טובה עם עצמו. הוא מרגיש שהוא סיפק את יצריו, זה מה שהוא מרגיש. ומחר בבוקר הוא יצטרך משהו יותר מזה, ויותר מזה, ויותר מזה, ויותר מזה. ואם אתם לא מאמינים, תלכו לסיפורי הצולה, מה הם היו עושים. הרי להצולה לא היה מוגבלות. אנחנו, אם ירצה כל היום לאכול אוכל, זה בעיה, נכון? זה אגב, זה התיקון של גן עדן. בגן עדן האדם רצה רק ליהנות וליהנות, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעבוד קשה. כי אני רואה שאתה רק רוצה ליהנות וליהנות וליהנות, ולא להיות במצב הזה. אדם מאושר, זה לא אדם שגמר לאכול המבורגר. אדם מאושר זה אדם שישב בנחת עם חברים באיזה מקום ואכל בנחת והיה לו כיף. אדם מאושר זה לא אדם שירד על חבר שלו ונהנה מאוד מהירידה הזאת. אדם מאושר זה אדם שישב עם החבר שלו בצורה נעימה וחוו ביחד משהו, עשו ביחד משהו. יש שתי פעולות, שתי סוגים של הנאות. יש הנאות שאדם רוצה רק לאכול בשביל לאכול בשביל לאכול. אתן לכם גם אינדיקציה לזה. טבע האדם. היצר הראשון גורם לאדם לאכול כל מה שהוא יכול, הוא יכול גם לאכול סוליה של נעליים. אם הוא אוכל גם הרבה דברים לא בריאים, הוא נהיה גם חולה מזה הרבה פעמים. הטבע של האדם, מושך אותו לזה. הטבע של האדם. כן? זה היצר הזה. היצר הזה לא טוב לאדם. לעומת זאת, היצר של התחברות לזה. אדם בדרך כלל אוכל דברים שיותר טובים. וגם בגבינו גן ליצר מין. אדם שכל היום מחפש עוד ועוד 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 ועוד, הוא חייב כל פעם לחפש הר יותר גבוה. הוא אף פעם לא יפסיק. הוא אף פעם לא יפסיק. הוא יהיה אדם מתוסכל. היו הרבה פעמים שהוא יגעיל את עצמו. הוא יסתכל על עצמו בחוץ, הוא יגעיל את עצמו. כן? והוא אף פעם לא ירגיש טוב עם עצמו, עם המצב שהוא נמצא בו. אף פעם. ופה יש חשיבות לברית הזאת. כי זה הופך את הקשר המיני הזה, את ההנאה הזאת, למשהו עם משמעות. כמו לקחת סעודה ולהפוך אותה לסעודה עם הרגשה טובה. זה ההבדל בין זה שפסח חייב לאכול את האבון. מה זה פסח חייב לאכול את האבון, אתם יודעים? אדם צריך את קורבן פסח לפני זה למלא קצת הבטן שלו. כשהוא אוכל את האדם, כמו שיש במסעדות כזה סלטים וכו', זה הסלטים, התפקיד שלהם, אצל המסעדות התפקיד של מחסוך כסף למסעדות כדי שלא יאכלו הרבה בשר. אבל התפקיד היותר אמיתי שלהם זה כאילו שאנשים לא יתחילו להיות רעבים, לא לאכול מתוך רעב, ואז המנה העיקרית לאכול וליהנות ממנה. ליהנות ממנה, לתת לגוף שלך להתחבר אליו וכו'. אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים לדבר על זה, אני ככה רק... דיברתי על זה רק בכמה מילים כדי להבין באמת העניין הזה של גאולת החוויה האירוטית, אבל האדם נתבע ממנו, כן? אם הוא רוצה להרגיש שלמות ואושר, להרגשה טובה גם אחרי זה, ולא להרגיש שהאישה שהוא עשה איתה, מה שהוא עשה איתה, מגעילה אותו אחר כך. כמו תיאור. עוד פעם, אני לצערי שמעתי אחר כך דברים דומים, אבל זה היה ככה התיאור האחד ביותר, כן? כמו אמנון ותמר, אתה צודק. כן, כי בסך הכל זה היה מכשיר לסיפוק צרכים, מבחינתו אותה אחת. זה לבוא ולהבין שיש משמעות לדברים האלה. אדם עושה אותם לא רק בשביל הכיבוש, אלא גם בשביל להיות שם. אדם נמצא עם מישהו כדי להתחבר אליה. הוא מרוצה מעצם זה, טוב לו עם עצם החיבור. לא רק עם הפעולה עצמה. הניסויים.
למה אתה לא אמור להסתכל אז בפני אישה? לפני שמתחתים איתה.
שהוא צריך להסתכל.
כן.
נו, הוא צריך לאהוב אותה, הוא צריך להיות יפה בעיניו. ודאי, היא צריכה להיות יפה בעיניו, הוא צריך לאהוב אותה. אוי ואבוי, אדם שמתחתן למישהי מתוך גמילות חסד, אוי ואבוי. זה בדיוק מה שהוא אומר פה. זה בדיוק מה שהוא אומר פה. צריכה להיות אהבה, צריך להיות יופי, חס וחלילה, טוב שאלת, אני חס וחלילה. צריכה להיות אהבה, צריך להיות יופי, צריכה להיות חווה, כל הדברים ההנאות האלה, כולם קיימים. השאלה, עוד פעם, אדם אוכל את אותה מנה בשרית, השאלה איך הוא מכין אותה. אם הוא מוסיף עליה המון קטשופ ומיונז, תוקע אותה בתוך לחמניה, הכניס אותה לפה בביס אחד, או שהוא מתגן את זה יחד עם זה, שם בצד עוד כמה דברים. אם פעם יהיה לכם 5,000 שקל מיותרים, תלכו לזה מסעדת יוקרה. אני פעם לימדתי איזה זוג לחתונה, ואז הם נתנו לנו מתנה. בעיקר מתנה הייתה לאשתי, בגלל שזה היה באמת יפה, יפה מצידם. נתנו מתנה כאילו לרותי, על זה שוויתרה על כל מיני שעות איתי, אז נתנו לנו איזה שובר, איזה מסעדת יוקרה כזאת שבחיים לא הייתי יושב בבית. אתה רואה, מגישים לך מנה אחת באמת משהו מקונה, אבל אתה רואה שאתה הרבה יותר בן כפר כמוני, כן? צריך לתאר חוויה כזאת, אני איך יש. אבל אתה רואה שהרגשה הטובה שיש לך, אחרי שגמרת כבר ללעוס, היא אחרת. אתה מרגיש טוב, זה לא, זה משווה את זה לפיצריה, שאתה יושב ובולס ככה פיצות, זה פשוט מקום אחר. תסתכלו על עצמכם מהצד, תראו, תבינו את זה. אבל זה לא אומר שאתה לוקח סתם בשר, להפך, דווקא אדם צריך לאהוב את בת הזוג שלו. זה נכון, זה נכון, שאדם, עשו מחקר הזה, שאדם אוהב את הדברים שהוא רגיל אליהם. אדם בעיניו דברים יפים, זה הדברים שהוא יותר רגיל אליהם. לכן אנשים שגדול במקום מסוים חוץ, יש מקרים חריגים, אבל באופן כללי, נשים זה. ולכן יופי זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי גם, לא רק אובייקטיבי. אבל אדם חייב לאהוב את אשתו. לפני שהוא מתחתן איתה, כן.
קודם כל, עובדה שרבי עקיבא התחתן עם מי שיצאה ממנו ב-20 שנה, והיא לא ראתה אותו 24 שנה ברצף. ולא יודע, זה דברים שלא מחזיקים מעמד, זה לא אופציני.
תראה. אנחנו לא מסוגלים להבין בכל מיני סיפורים מה לא סיפרו לי. אני לא יודע. אתה שואל שאלה מעניינת. אני יודע מה כן אמרו לי. רבי עקיבא אמר, כן, שאדם יכול לגרש אשתו אפילו יצא, מצא יפה ממנו. נכון? יפה ממנו. שאלה קשה, מה, מצא יפה ממנו? אז שמרתי אתכם איזה פעם. אדם מצא, מי שיפה ממנה יכול להתגרש? אז אומרים, אם מישהו נמצא במצב כזה שמצא יפה ממנה, אז הקשר שלו עם אשתו פגום. לא בזה שהוא עבר ברחוב וראה מישהו יותר יפה מאשתו, זה יכול להיות. אבל בזה שמישהו מצא יפה ממנה, אז הוא בבעיה. הרבי עקיבא אמר את זה. הרבי עקיבא הוא זה שאמר שגם אישה בזמן שהיא אסורה עליו, אפילו מצא טובה, זאת אומרת, אני לא בטוח שזה יפה, אולי טובה ממנה. לא, לא, אני לא זוכר, יפה. אני לא זוכר את הביטוי, זה מופיע ב... תסתכלו, רק שוב...
זה לבדוק, לראות מי שיפה יותר ברחוב. לא ש...
כתוב מצא. לא, בא וראה מי שיותר... הביטוי היותר, בעיניי, יותר יפה. אני אומר אותו, למרות שאני לא... גם מי שאמר אותו לא התכוון אליו, כן? כשמישהו פעם התקשר לרב אבינר, סיבר לכם? ואמר שיש לבעיה, הוא חייב להתחתן עם האישה הכי יפה בעולם. הרב אבינר אמר לו, אתה לא יכול. אז שאל אותו, למה אני לא יכול? אמר לו, כי אני כבר התחתנתי איתה. יש בזה משהו מאוד אמיתי, אבל ברור, עוד פעם, כאילו, האמירה אומרת שאדם מרגיש יופי מאוד גדול בבת הזוג שלו, זה לא אומר שלא יכול להיות מצב שבאיזשהו מקום תהיה מישהי ששבריר שנייה או ליותר מזה תהיה יותר יפה בעיניו. זה לא רלוונטי, אבל מה שרבי עקיבא אומר, זה לא רעה, אלא מצא. ואני אומר, אם אדם מוצא, יש פה בעיה, הוא לא אמור למצוא. הוא לא אמור לחפש. הוא צריך לעבוד על הקשר עם אשתו. ואשתו צריכה להיות יפה בעיניו. ואדם שמתחתן עם מישהי, לא יכול להתחתן עם מישהי שלא יכול להסתכל עליה. זה... מה? תסתכל על, בני, על, על אנשים בני 60 ותראה. אנשים אוהבים אחד ושני, אתה יכול לראות לא, דוגמאות כאלה. כן, יפה.
יפה
שגיל 60. אתה עכשיו מנסה לבחון מה זה יפה שגיל 60, אתה ילד בן 20. לא, ברצינות. אתה לא, לא עזוב,
לא,
אתה...
בין לבלות 60 מצדי תהיה הכי יפה בעולם.
לא, 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 לא הבנת, לא הבנת מה אמרתי. 20, אני חושב שבגבר בן 20 לא יכול לראות מישהי בן 60 שיפה. אבל גבר בן 60, כן. זה מקום אחר. זה אהבה אחרת, זה דברים אחרים.
לא, זה אהבה אחרת, אני
מסכים. לא, 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 זה גם... זה, תראה, אני לא הייתי עדיין בן 60, אז אני לא, כן, אני לא בא ומעיד, אני מעיד מה אני רואה לאחרים. אתה רואה, בני זוג יכולים להיות בני 80, הולכים ביחד כמו בני זוג, בני זוגיונים, אוהבים אחד בשני. לא.
אני מסכים.
אז תשאל אותי עכשיו מה זה, לא, זה מחקר, זה גם לא רלוונטי. אבל אני אומר, אדם צריך להרגיש קשר טבעי, לא רק קשר ערכי. אני אוהב אותה כי היא הבת של הרב צוקרמן זויגנבוים. אז היא ודאי, אני מאוד אוהב אותה כי היא הבת של זה. אני לא, 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 אדם צריך לאהוב אותה כי היא. בסדר? אבל האהבה הזאת לא נגמרת בטבעיות הזאת, אלא יוצרת קדושה מסוימת. זו נקודה חשובה. טוב. הניסויים הטעונים במשימה של גאולת החווה האירוטית מנסים לשחרר חוויה זו משגינותיו של האירוס ומגחמותיה של החושניות. מטרתם ללמד את האדם למצוא אהבה ביציבות ובהמשכיות. שדיברתי איתכם, לא על הקופצניות ועל היצר האדם הזה שרוצה קודם לעשות, להספיק, 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 להספיק. מטרתם ללמד את האדם למצוא אהבה ביציבות ובהמשכיות. ביסודם אמורים הניסויים לגאול את מערכת היחסים שבינו לבינה, מן החושני ומן העולל, ולהופכם לחוויה מוסרית שעוצמתם איננה קטנה בשל היותה חוזרת על עצמה. במצב הזה, העוצמה היא לא קטנה, היא גדולה יותר. בעוד שהקטגוריה המרכזית של איש החושים היא בת חלוף ורגעית, אם הכל זה אחרי חושים, זה עוד זה ההמבורגר הזה, כן, זו של איש המידות עניינה בפעולה מתמשכת. אמור מעטה אם בוחנים את הניסויים מנקודת התצפית שעניינה בחושים, הם אכן מתגלים כפרשה חולפת. אבל כשנבחנים מכיוונה של תורת המוסר, הרי הם קונים את היכולת לשרוד אל מול מצבי הרוח המתחלפים של האירוס. האהבה בזיקתה לניסויים כבר איננה תגובה אינסטינקטיבית של לב מתרגש מפגשו הפתאומי והמדהים היופי. כן? זה לא התאהבות רק, זה אהבה יותר עמוקה, יותר משמעותית. אלא חוויה המודעת לעצמה והנענית לקריאה אתית מטאפיזית. תגובה לאתגר עצום הקדוש ברעיונות אתיים, האהבה כשהיא צומחת מתוך מודעות קיומית מוסרית, אינה ניזונת מלאהבת התשוקה אלא מעוצמתה של הנורמה האלוקית. הוא אומר, יש פה, אנחנו מכניסים לתוך המשוואה הזאת, לא רק, וזה החידוש פה, כן? שיש פה בתוך המשוואה הזאת גם דברים טבעיים וגם דברים ערכיים, מוסריים. כן? הוא אומר, כאילו יש את הגישה הקתולית שזה רק מוסר, ויש את הגישה האזרחית שזה רק הנאה, אהבה וכו' וכו'. הוא אומר, צריך לבוא ולרתום את שני הדברים האלה ביחד ולייצר בו משהו אחר. כן? ואז באמת אותו מרדף בלתי פוסק אחרי כל פעם דברים חדשים וחדשים, שאתם יודעים, המקרה של דודו טופז, איך זה נגמר, וזה קשור בהחלט לסיפור הזה, אני חושב שכל מי שקצת קרא עליו מבין את זה, כן, שמדובר באמת באדם שמבחינת היכולות שלו, היה לו יכולת להקסים כל מי שהוא רצה, ולהשיג המון המון דברים, אבל הוא לא היה מאושר, הוא לא היה לו טוב עם משהו במקום שהוא הגיע אליו, בדיוק מהסיבה הזאת, כן, זה יש משהו. לא, להפך. לא, לא, לא. הוא מדבר, טוב ששאלת. הוא עכשיו ירד לפרטים, בעזרת השם, בעמוד 60 למטה. מדבר על שישה פנים. זה לא שאדם אמור להרגיש, אני מוסרי צריך להתנהג ככה. אדם חי בצורה כזאת, אז יותר טוב לו. כשאדם מתחבר עם בת הזוג שלו, הוא גם נהנה, אבל הוא גם חושב על איזה טוב זה להתחבר איתה, כי אני אוהב אותה וכי טוב לי איתה יחד. וכי אני מחויב לה. מחויב לה בהרגשה הטובה שלה מחויב. יש לנו ברית ביחד, אתה מבין? זה לא שאדם, כשהוא עושה את הדברים האלה, אמור לחשוב על כל הדברים הערכיים האלה, אני עכשיו הולך לעשות מעשה אידיאלי ואידיאלי ליצור מיתוס ערכי בתוך זה. לא, 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 לא. הוא מדבר על חיים מאוד טבעיים, זו נקודה מאוד חשובה אצל הרב סולובייצ'יק. הוא מדבר על חיים מאוד מאוד טבעיים, הוא לא דורש מהאדם להתנתק, הוא להפך, הוא דורש מהאדם שלא להתנתק. הוא רק אומר את הדברים האלה, תעשה אותה מתוך שלמות, מתוך אנושיות ולא מתוך טבעיות. אם דיברנו על אדם הטבעי ואדם אנושי של פרק א' פרק ב', תהיה אדם אנושי, לא תהיה רק אדם טבעי. כשתהיה אדם אנושי, הדברים האלה יבואו מיחד. ברור שאדם לא אמור תוך כדי, כמו שאדם, אני חושב שאדם שיושב במסעדה ויחשוב על כל הדברים שאמרתי לכם, לא ייהנה ממה שהוא אוכל. נכון? אדם כשהוא אוכל, צריך לברך, לחשוב על ליהנות מהאוכל. לא, באמת, אני אומר, אילו, אדם שאוכל קורבן פסח, מה הוא צריך לחשוב? הוא צריך ליהנות, אדם שאכל ולא נהנה ממה שהוא אכל, הוא בבעיה, נכון? אבל הוא צריך להיות מודע לזה, איזה יופי, אני עושה דבר נפלא, אני אוכל מתוך קרבה לאלוקים. זה הנקודה. דיברתי על זה, התיאור שם, התיאור בירושלמי, דיברנו על זה, לא? לא דיברנו על זה?
לגבי
היבמה? כן. יש שני מקומות שזה מופיע. יש מקום אחד של מכסה תפר וגלי תפחיים, שזה נושא מורכב יותר, אבל הביטוי המרכזי, הגמרא בעצמה אומרת שאדם חייב לעשות את זה מתוך, מקללת את הפרסיים, שהפרסיים עושים את זה עם בגדים. אתה מבין שאדם שעושה את זה עם בגדים, הוא עושה רק לסיפוק יצרו. אין לו עניין בהתחברות גדולה יותר. תבינו אני אומר, הביטוי שלגבי הסדין זה ביטוי שמופיע לגבי איבום, ששם המציאות שונה לגמרי, חושב שדיברת על זה, נראה לי פחות. יש עוד ביטוי אחד במקום אחר, ששם אני חושב זאת שאלה, אני חושב שאלה איך בדיוק מבינים את זה שם, אבל מכלל הפסקי ההלכות ומכלל הגמרות עולה תמונה שונה לחלוטין. השאלה איך אתה בדיוק מבין את אותו סיפור, זה, לא רוצה להתחיל להיכנס לזה. יכול להיות, אפשר להבין את זה בצורה שאומרת אחרת ממה שאמרתי עד עכשיו, אני אומר את זה על השולחן. אני חושב שזה לא מוכרח, אבל גם אם כן נבין את זה ככה, כל המקורות האחרים אומרים אחרת. אז יכול להיות שהוא מדבר שם על איזה דפוס פעולה מאוד מאוד חריג. אני פחות רואה עניין, אכנס לזה אם פעם יהיה זמן, אני מוכן ללמוד את הסיפור הזה מחדש.